למדנו שמתקינים לו כהן אחר. אתה כמר פשיטה, אם הראה בו פסול קודם תמיד של שחר, אם הכהן הגדול עוד לפני שהתחיל העבודה אנחנו יודעים שהוא נפסל, אז איך חונכים את הכהן החלופי? מחנכים אותו בתמיד של שחר. זה שהוא עכשיו מקריב תמיד של שחר, זה דרך זה הוא חונך את עצמו בעבודת יום הכיפורים. אבל אם הראה בו פסול אחרי תמיד של שחר, אז איך אנחנו רואים שהוא כהן גדול? כי לכאורה, כשאם מדובר על עבודות התמיד הרגילות, אז זה עושים בבגדי זהב. אז זה כשהכהן החלופי לובש בגדי זהב, סימן שהוא כהן גדול. אבל אם מדובר על העבודות הפנימיות, עבודות של יום הכיפורים, הרי הכהן הגדול עצמו לובש בגדים רגילים שדומים לעוד לבגדי כהן הדיוט, אותו דבר. בגדי לבן זה בדיוק הבגדים שכהן הדיוט לובש כל השנה. מה? ארבעה בגדים. אז עכשיו כשהכהן החלופי לובש את הבגדים האלו, לא ניכר שהוא כהן גדול. ומה רואים שהוא כהן גדול? הוא בעצם לבוש בדיוק כמו כהן הדיוט. ומה מחנכים אותו? אמר עבדא בר רבא באבנת. זאת אומרת, יש הבדל בין אבנת של כהן הדיוט לבין אבנת של כהן גדול ביום הכיפורים. זה לא אותו דבר, זה לא אותו אבנת. טוב, אניחא למאן דאמר, אבנתו של כהן גדול זהו אבנתו של כהן הדיוט. זאת אומרת שכל השנה כולה הכהן הגדול, האבנת של הכהן הגדול משתנה ביום הכיפורים להיות אבנת של פשטן. אז כל השנה האבנת של הכהן הגדול היה גם לא מפשטן, היה מגוון מהמון המון צבעים, וביום הכיפורים הוא היה לובש אבנת שרק של פשטן. אבל למאן דאמר שאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן הדיוט, מייקה למאמר. אז עכשיו בואי, פה אז בירו, בבח הוא גורס הפוך. אניחא למאן דאמר אבנתו של כהן גדול זהו אבנתו של כהן הדיוט. זהו אבנתו של כהן הדיוט שאין חילוק באבנתיהם. איכא איכרא ביום הכיפורים באבנת, לפי שאבנתו של כהן גדול משתנה ביום הכיפורים להיות של בוץ.
כאילו שביום רגיל זה אותו דבר? זה הכוונה?
כן, בדיוק. זאת אומרת שבכל אבנתו של כהן היה של כלאיים, ואז וכל השנה האבנת של הכהן הגדול והאבנת של הכהן הידיעות הם שווים. במה הם שווים? שיש שם גם צמר וגם פשטן. בסדר? אז צמר ופשטן בגדי כהונה התירו כליים, ובכהן גדול ביום הכיפורים האבנת שלו הוא רק פשטן. אז בזה הוא נבדל מכהן הידיעות, כי כהן הדיוט כל השנה, גם כהן גדול כל השנה, האבנת שלו הוא צמר ופשטים. ועכשיו ביום הכיפורים זה רק פשטן. אז עכשיו בזה ניחא, כי רואים שזה אבנת שהוא רק עשוי מפשטן. אבל למאן דאמר שאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן הדיוט. זאת אומרת כל השנה כולה הכהן הגדול הולך עם אבנת שהוא כולו רק מפשטן. כן? אז כשהוא מגיע הכהן הידיוט הולך כל השנה עם אבנת שהוא כולו פשטן, אז עכשיו כשהוא הולך עם פשטן זה לא ניכר, כי זה אבנת של כהן הידיוט כל השנה כולה. איך אנחנו מבליטים, איך אנחנו מראים שאתה כהן גדול? אמר אביי, אין ברירה, הוא צריך ללבוש שמונה, ללבוש בגדי זהב באמצע היום פתאום, לעשות איזה עבודה כלשהי, לא משנה, במזבח, מהפך בצינורה, לעשות איזה עבודת בקורבנות, להפוך איזה בשר שמה, כדי רבונה. דאמר רבונה זך, שיפך בצינורה חייב מיטה. אז זה עבודה, זה נחשבת עבודה, אפילו העבודה הפשוטה הזאת של להכניס את הבשר לתוך האש, אבל הוא מחליף עוד פעם בעצם, חוץ מכל החלפות בגדים שעוד נלמד אותם, אז הוא יצטרך להחליף בגדי לבן לבגדי זהב, להראות שהוא כהן גדול, ואחר כך להיכנס לנעליים של הכהן הגדול. רפאפה אמר יותר פשוט, לא צריך את כל החלפות בגדים כדי להיחשב כהן גדול, עבודתו מחנכתו. עצם זה שהוא נכנס לקודש הקודשים, זה עצמו מראה שהוא כהן גדול, אני לא צריך להחלפות בגדים. מי נכנס לקודש הקודשים? זה רק הכהן הגדול. אז העבודה עצמה הופכת אותו, מגדירה שהוא כהן גדול.
איזה בגדים הוא נכנס?
בגדי לבן.
בגדי לבן.
הוא לא צריך, אבל הוא לא צריך להראות שהוא כהן גדול. לא צריך ללבש 8 בגדים. את בגדי הבגדים המיוחדים לכהן גדול.
אבל מה הכוונה
מחנך? הופך אותו, זה מה שמגדיר אותו כהן גדול. הוא לא צריך ללבוש את הבגדי כהן גדול כדי להיות מוגדר כהן גדול. עצם זה שהוא עושה עבודה שרק כהן גדול יכול לעשות אותה, זה עצמו מגדיר שהוא כהן גדול. זאת אומרת, זה באים כאחד.
לא הייתה אבל אמינה בהתחלה שהשבעה ימים לפני כן שלנו.
לא, 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 אנחנו מדברים באמצע היום.
לא, לא, זה הבנתי. אבל אני אומר, במה התחלנו? התחלנו בזה שלוקחים אותו שבעה ימים לפני כן, גם מפרישים אותו וגם מלמדים אותו את כל העבדות.
אנחנו מדברים על הכהן החלופי עכשיו.
הבנתי, אז אני אומר, אז החינוך היה חינוך על העבודה, עכשיו אנחנו מדברים שם.
לא, לא, כהן הגדול הרגיל הוא לא צריך חינוך, הוא כהן גדול. הוא לא צריך, הוא כהן גדול. פה אנחנו מדברים על זה שבאמצע היום פתאום מגיע כהן חלופי. אתה צריך איך ממנים אותו, איך הופכים אותו לכהן גדול פתאום באמצע היום.
חינוך זה ממנים, חינוך זה מלמדים, מה שאומר אמיכה זה לימוד.
לא, לא, חינוך זה לא לימוד, חינוך זה
זאת
המינוי. מינוי. מה עושה אותו לכהן גדול?
אבל הכהן קולנות הזה בעצם, לא היום גם כן אולי הלומד ליתר ביטחון את העבודה.
יכול להיות, אבל זה לא הנושא שלנו, זה לא הנושא פה. זה שלנו בסוף, מה מגדיר אותו, מה הופך אותו להיות כהן גדול, הלכתית. מה זה עוזר? אבל אסור לו ללבוש את הבגדים כל עוד הוא לא כהן גדול.
לא, ברגע שיהיה אסור, הוא לובש את הבגדים.
אז זה שיטה ראשונה. שיטה שנייה, רב פאפה אומר, לא צריך. עצם זה שהוא נכנס,
מה שהוא אומר, אין לו הזדמנות, כי הוא עשו כבר את התמיד של שחר, עכשיו זה עבודות לבן.
עצם זה שהוא עובד, עבודתו מחנכתו. כמו שלמדנו, מילותניה, כתוב שכל הכלים שעשה משה, אז הוא משך אותם בשמן המשחה. ממשיכתן מקדשתן. מכאן ואילך, כבר לא מושכים כלים. עבודתן מחנכתן. זה שאני לוקח כלי שרת ומשתמש בו, זה עצמו כבר חונך אותו. הכנה מעבודתו מחנכתו. ראינו אם כן מחלוקת לגבי האבנת של הכהן הגדול, והאם כל השנה האבנת של הכהן הגדול הוא עשוי מכלאיים, או שכל השנה הוא מפשתן. אז המחלוקת, קריאת הרבדימי אמר אבנתו של כהן נדיות, וגם אבנתו של כהן גדול, זה מחלוקת, רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. חד אמר שהאבנת של כהן נדיות כל השנה הוא עשוי מצמר ופשתים ומכלאיים. וחד אמר שהאבנת של כהן נדיות כל השנה הוא רק של בוץ, הוא רק פשתן. מסתיים בו אפשר להוכיח שרבי הוא זה שאמר שהאבנת של כהן נדיות זה כלאיים. דתניא, אין בין כהן גדול לכהן נדיות אלא אבנת, דברי רבי. אז אתה רואה שלשיטתו רק אבנת זה נקודת ההבחנה. למה? כי הכהן הגדול לובש אבנת של פשטן, והכהן האדיוט לובש באבנת כליים. אבל לפי רבי לזה ברבי שמעון, אף לא אבנת. האבנת הוא גם לא נקודת הבחנה. אימא, אתם מה מדובר? הנה אימא בשאר ימות השנה, מה זה אם בן כהן? יש המון הבדלים בין כהן גדול לכהן אדיוט. טובה איקה ביניהם. כהן גדול הוא משמש בשמונה בגדים, וכהן אדיוט בארבעה. אלא איפה הוא רצו לבחון את ההבדל בין הכהנים? לה ביום הכיפורים. והנה אתה רואה שפה נקודת ההבחנה. אומרת הגמרא, אמרי זה לא ראיה לעולם בשאר ימות השנה. בוודאי שיש דברים שהם לא ברי השוואה, מחפשים את נקודות ההשוואה בין הכהן גדול וכהן נדיות, בנקודות שהם דומים, באנחדי שווים, נקודה. קיאת הרבין אמר אבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, דברי הכל זה של בוץ, זה מפשטן. בשאר ימות השנה דברי הכל, אבנת של הכהן הגדול בשאר ימות השנה, זה מכליים, צמר ופשתים. לא נחלקו אלא באבנתו של כהן נדיות, בין בשאר ימות השנה, בין ביום הכיפורים. רבי אומר שאבנת של כהן נדיות היה מכליים, צמר ופשתים יחדיו, ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר של בוץ, זה היה רק מפשתן. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענני מתענינה. יש עוד ראיה לזה ממשנה לקמן. מברייתא, על בשרו מה תלמוד לומר ילבש, להביא מצנפת ואבנת לרמת הדשן, דברי רבי יהודה. שיטת רבי יהודה, שהכהן כאשר הוא קם בבוקר מוקדם מוקדם להרים את הדשן, ביום רגיל זה עבודה מאוד פשוטה, זה להוציא את האפר, זה עדיין לא להקריב קורבנות, עוד לא, זה רק להוציא את האפר מהמזבח. גם כאן צריך ללבוש בגדים, צריך ללבוש מצנפת ואבנת. זה מקור אחד, זה דרשה אחת. רבי דוסה דורש דרשה אחרת, להביא בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שהם כשרים לכהן עדיות. שיטת רבי דוסה, אנחנו נלמד אותה גם במקומות אחרים, שבגדי כהן גדול, בגדי לבן של כהן גדול, אחרי שנגמר יום הכיפורים אפשר להשתמש בהם, להעביר אותם לכהנים עדיותים. הנה מצוין, זה בגדים שאפשר להשתמש בהם. שיטת רבי דוסה. רבי אומר שתי תשובות בדבר. אי אפשר להשתמש בבגדי כהן גדול ולהעביר אותם לכהן עדיות. אחד, הדבר, נקודה ראשונה, האבנת הוא לא אותו אבנת. אבנת של כהן גדול ביום הכיפורים הוא מפשטן, ולא זהו אבנת של כהן עדיות. זה לא אותו אבנת כהן עדיות, האבנת שלו הוא מצמר ופשטים. ועוד, בכלל אני לא מקבל את זה, את מה שאתה אומר רבי דוסה, להעביר את הבגדים מכהן גדול לכהן עדיות. מה פתאום? בגדים שהשתמשו בהם בקדושה חמורה, עכשיו נשתמש בהם קדושה קלה? אלא מה תמוד לומר? ילבש. מה זה ילבש? על בשרו, לרבות את השחקים. לרבות השחקים, זאת אומרת שגם בגד שהוא לא הכי חדש קשר לעבודה. אז אם כן, מצאנו שיש פה מחלוקת האם הבגד אף אדם איתנינה, ששיטת רבי, אנחנו רואים ששיטת רבי מפורשת שהאבנת של כהן גדול ביום הכיפורים הוא של פשטן, והאבנת של כהן ידיעות בשאר ימות השנה הוא של צמר ופשטין. הנה עוד הוכחה מה שיטת רבי. רבי דוסה הולך לשיטתו, אז דה רבי דוסה לתעמד, אתה נביא ניחם שם, בסוף עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים כתוב שהוא מניח את הבגדים, מה זה ניחם שם? לדעת הנקמה, לדעת חכמים, נפסק להלכה טעונים גניזה. זאת אומרת, הכהן הגדול, הבגדים של הכהן הגדול הם חד פעמים, עבדת אותם ביום הכיפורים, זהו, עכשיו גונזים אותם, לא משתמשים בהם, עוד פעם שנה הבא צריך בגדים חדשים. ואילו רבי דוסה אומר לו, כל מה שאסור זה לא להשתמש בהם ביום הכיפורים אחר, אי אפשר להעביר אותם מיום כיפור ליום כיפור, אבל לכהן עדיות בשאר ימות השנה בבקשה אפשר להעביר אותו, לשיטת רבי דוסה. מה? רבי דוסה זה לא מטריד אותו. תנו רבנן, הרה בו פסול. אמרנו שאם קרה פסול ממנים כהן אחר תחתיו, ואחרי כמה זמן חזר הכהן הגדול לטהרתו, ראשון חוזר לעבודתו, אחרי כמה זמן הוא התעבר וזה, ראשון חוזר לעבודה, מה עושים עם הכהן הגדול החלופי שזכה להיות כהן גדול פתאום איזה יום אחד בחיים שלו, פתאום נהיה כהן גדול, מה קורה איתו? השני, כל מצוות כהונה גדולה עליו. זאת אומרת, יש לו הלכות של כהן גדול, אסור לו להתחתן עם אלמנה, אסור לו להתאבל, אסור לו להתאמה אפילו לקרובים שלו, ואם הוא רוצה לעבוד בבית המקדש הוא צריך ללבוש 8 בגדים. זאת אומרת שיש פה בעצם איזה מין כהן גדול פחות או יותר אותו דבר, עם כל ההלכות של כהן גדול. התמנית לכהן גדול פעם אחת, זהו, זה בלתי הפיך, הוא הכהן גדול הרשמי, בסדר? אבל יש פה איזה כהן שבעצם הלכתית הוא כהן גדול, למרות שהוא לא פורמלית הכהן הגדול. כל זה שיטת רבי מאיר. רבי יוסי אומר, לא, ראשון חוזר לעבודתו, חוזר חזרה להיות כהן גדול, השני תקוע באמצע, הוא תקוע באוויר, הוא לא ראוי לא להיות כהן גדול וגם לא יכול להיות כהן עדיות. כהן גדול אנחנו לא ניתן לו להיות, וכהן עדיות לחזור חזרה לרדת לכהן עדיות הוא לא יכול, אז הוא תקוע באוויר, זהו. כן, הלך ללמוד תורה. אמר רבי יוסי, באמת מעשה ביוסף בן אלם שהיה מציפורי, שהראה בו פסול בכהן גדול, הוא היה כהן גדול והוא היה תמה, ומינו תחתיו, מינו מישהו, סליחה, הוא היה החלופי, בסדר? הוא היה הכהן החלופי, ואמרו חכמים, אחרי כמה זמן הראשון חוזר לעבודתו והשני תקוע, לא ראוי לכהן גדול וגם לא ראוי לכהן עדיות. למה לא נמנה אותו כהן גדול? למה לא ניתן לו הלכות של כהן גדול? משום איבה. זה יוצר נעימות. יש כהן גדול, יש פה עוד איזה כהן שהוא לא כהן גדול, בעצם מתפקד כמו כהן גדול. לווה שמונה בגדים, הלכות. אז יוצר איזה עימות. ומצד שני, אי אפשר לתת לו להיות כהן אדיוט. למה? מכיוון שמעלין בקודש ולא מורידים. אז אם כן, יש לנו כהן שהוא מוכן להקריב את כהונתו על מזבח יום הכיפורים.
הרב אליהו זצ"ל, שהגיע
אמר חנה מר רבי יוחנן, הלכה למעשה, הלכה כרבי יוסי, שהכהן גדול החלופי בעצם תקוע. הוא לא יכול להיות כהן גדול, הוא גם לא יכול להיות כהן אדיוט. אבל מודה רבי יוסי שאם עבר ועבד, אם הוא החליט בכל זאת לא יתאפק והוא עבד, עשה עבודה של כהן אדיוט, העבודה שלה לא פסולה, עבודתו כשרה.
הוא
יכול
אם הכהן הגדול
חזה נפטר,
הוא יכול להיות כהן גדול?
הכל פתוח.
זאת אומרת, הוא בהקפאה, כל עוד יש כהן גדול, הכהן הגדול הראשון
חזה. כן, הכל פתוח.
אם הוא עובר ועובד עבודה של כהן
גדול? אז זה מה שאמרנו, שזה לא פוסל את העבודה. תחתחילה, זה לא תקין כי מעלים לכל השם מורידים, וזה לא סיבה לפסול את העבודה.
אז עכשיו, מה שמסביר שזה עבודה של כהן גדול?
למה?
שאלה.
שאם עבר ועבד, עבודתו כשרה של כהן גדול?
כהן גדול שעשה עבודה של כהן
גדול.
נראה לי קל וחור. נראה לי ברור שזה.
אין בעיה.
יש לי שאלה. אחרי שכבר הוא חזר, הכהן הראשון, הכהן השני, אמרנו ששם אותו באוויר,
רבי יוסי.
רבי יהודה.
ברבי יהודה מחזירים אותו,
או שהוא
נשאר
באוויר כמו. אז בסוף תחת, אז מה עושים?
שמים עוד אחד תחתיו, לפי רבי יוסי,
או לא?
לא הבנתי את השאלה.
עכשיו הוא נהיה באוויר, נכון?
וצריך
תמיד מחליף לכהן גדול.
שנה
הבאה.
ביום כיפור הוא יכול להיות מחליף, שנה הבאה.
או
אחד?
אפשר,
כן.
או שמישהו אחר.
הוא יכול
בהחלט,
כן.
אבל הוא כבר... הוא כבר היה
כבר. לא, זה בסדר.
אז הוא יכול להישאר. זה נשאר, נגיד, מה הבעיה?
אבל כל השנה הוא מובטל.
זאת אומרת, בשנה רגילה הוא חוזר את כהן אדיוט רגיל ושהוא לא עשה תפקיד.
אין לו מה לעשות כל השנה, הוא מובטל.
אם הוא לא החליף, הוא חוזר את כהן רגיל, אדיוט רגיל. אבל אם הוא החליף, הוא לא יכול להחזיר, לחזור?
אם הוא החליף בפועל. כן, רק אם הוא החליף בפועל.
אבל
אם
הוא כיפור הבא, הוא יכול להיות עוד פעם שם משהו פעם.
אמר רבי יהודה אמר רב הלכה כרבי יוסי, ומודה רבי יוסי שהיא מת ראשון שחוזר לעבודתו. אם הכהן הגדול מת, אז אפשר למנות את אותו להיות כהן גדול שנפשית, אמר עוד יותר מהאוויה לצרה מחיים. זה שהכהן הגדול החלופי הזה ימנו אותו להיות כהן גדול במותו, אז זה כאילו יש פה איזה אחד שכל הזמן מחכה שהוא ימות כדי להחליף אותו. כמה שמלן שלא חוששים לדבר הזה. נכון. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, ורבנן חולקים. רבנן, למה אתם לא חוששים שאשתו תמות? הרי אתם עצמכם חוששים שמו יהיה תמה, ולכן אתם ממנים כהן חלופי. רבנן המייחה אישי לשמה, אתם חוששים שמו יתמה. אבל לרבנן, תומה שכיחה, להתמה זה דבר מצוי, אז אשתו תמות זה דבר פחות מצוי, ולכן אנחנו לא נכנסים לדבר הזה.
לכמה אנשים מותרו להתחתן?
לכמה אנשים מותר לו להתחתן? רק עם אחת. ביום הכיפורים מותר לו להיות נשוי רק עם אישה אחת.
למה אני מותר לו ארבע?
כהן גדול ביום הכיפורים מותר שתהיה לו רק אישה אחת. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. ולכן זה מאוד מסובך לפי רבי יהודה להבין מה קורה. זה עכשיו מה שאנחנו עכשיו נכנסים. כהן גדול ביום הכיפורים מותר לו רק אישה אחת. זה יפה. הלוואי שנהיה כאלו. אמרו לו, אם כן אין דבר סוף. שפיר כאמר אלי רבי יהודה, לכאורה הטענה של חכמים, טענה צודקת, אין הדבר, אתה חושב שהיא תמות, אולי גם היא תמות, תביא עוד אישה, אולי גם היא תמות. רבי יהודה אומר, למיטה דחדה שאישה אחת תמות, אני חושש, למיטה דטרתה ששתי נשים ימותו, אני לא חושש. ורבנן, אם אתה תתחיל לחשוש למיטה, אז איפה אתה נעצר? אפילו למיטה דטרן חיישינן. ורבנן, הם רואינו לנפשיו. טוב, אז תגידו גם אתם, לעצמכם, למה אתם לא חוששים לגבי מיטה, אבל חוששים לגבי הטומאה. אמר לך רבנן, כהן גדול זריז. זריז הוא נשמר מהטומאה, אבל מיטה זה דבר שהוא לא יכול להיות זריז לו. טוב, שיטתכם, אם זריז, אז בכלל היה מקום לומר שלא מתקינים כהן אחר. את הגמרא, זה בדיוק הפתרון. כיוון דאבדינא לצרה. זאת אומרת, אומרים חכמים, זה שאני ממנה כהן חלופי, זה לא רק שמה הוא יתאמה, אלא כדי זה בדיוק יגרום לו שהוא לא יתאמה. אני, זה שיש לך איזה מישהו שמנשך בעורף שלך, זה כהן גדול, כהן חלופי, שנמצא ברקע, אז זה בדיוק מדרבן את הכהן הגדול להיות מאוד מאוד זהיר, לא להתאמה. אז זה לא רק, זה לא חשש לפי זה, אלא זה אמצעי, בשביל לוודא שהכהן הגדול לא התאמה. כל שכן זה מסדר אסטפי. נקודה. ומי סגילי בתקנת? עכשיו שואלים על רבי יהודה. רבי יהודה אומר שצריך להתקין לו אישה חלופית. ועכשיו הגמרא תסתבך, איך, לפי רבי יהודה, איך בדיוק מתקינים לו אישה חלופית? מה זה יעזור שמתקינים לו? הרי ביתו אמר רחמן. הרי בוא נגיד שהאישה הזאת, האישה שלו, מתה באמצע יום הכיפורים. כן? עכשיו, מה זה עוזר שיש לו אישה שהתקינו לו? הוא צריך להיות נשוי. כתוב ביתו, ואחלב ביתוי. אומרת הגמרא, טוב, הוא צריך לקדש אותה. אז מיד באמצע יום הכיפורים הולך לקדש אותה. אז זה נחמד, אומרת הגמרא, קידושים, זה לא מספיק. הקמא דלא כניס לה, לאו ביתו. זה לא, כל עוד הוא לא התחתן איתה ממש, זה לא נקרא ביתו. את הגמרא, טוב, אז צריך לומר שהוא מראש מתחתן איתה. זאת אומרת, עוד לפני יום הכיפורים הוא מקדש אותה ומתחתן איתה. אז אומרת הגמרא, יוצא שיש לו שתי נשים בכניסת יום הכיפורים, זה לא תקין, אבל לשני בתים. ורחמן אמר וכיפר בעדו ובעד ביתו ולא בעד שני בתים. זאת אומרת שהוא לא יכול להיות נשוי ביום כיפורים לשתי נשים, אז יש לנו בעיה. אנחנו מצד אחד רוצים שיהיה לו אישה חלופית שהוא כבר נשואה, לא, מצד שני אסור להיות עם שתי נשים.
למה
מתחים
זה? למה אי אפשר להגיד שאם אשתו עומד ביום כיפור אז אפשר לקחת את הכהן החלופי?
אבל רבי יהודה, אז בשביל מה התקנת כאישה אחרת?
לא,
במקום, אל תתקין. אז זה הטענה, אבל רבי יהודה, רבי יהודה זה שיטתו, אנחנו נסים להבין את רבי יהודה עכשיו, זה רבנן. אבל רבי יהודה, הוא אומר, לא, אני רוצה את כל המאמצים להתקין לאישה אחרת. הוא אומר, טוב, אבל איך זה עוזר, איך זה עובד בפועל לפי רבי יהודה? טוב, את הגמרא, טוב, צריך לומר שהוא מתחתן איתה, ואחר כך מגרש אותה. אתה אומר, טוב, אז מה זה עזר? אם מגרש לה דרכו של הדוכתר, טוב, אז הוא לא נשוי. אתה אומר, לא צריך, אני מגרש לה על תנאי. זאת אומרת, הוא מתחתן עם אישה אחרת חלופית, מגרש אותה על תנאי. מה זה על תנאי? אמר לה רזק איתך על מנת ש לא תמותי, תדלגו על הסוגריים, על מנת שלא תמותי. זאת אומרת, היא לא מיתה מגר שלה, והיא מיתה אי כמח. זאת אומרת, אם היא לא מתה,
על מנת שלא תמותי השנייה,
כן, אשתו, אם היא לא תמות אשתו הרגילה, אז אני לא צריך אותך, את מגורשת, יש לך גט פה מופקד, את מגורשת. ואם היא תמות, הגט לא תופס, ולכן את מקודשת לי למפרע. רק הימך. את הגמרא ודילמה היא לא מיתה. אולי באמת היא לא תמות. ולגיתה עדיי גיתה. והיא תהיה מגורשת. ומה הייתה חברתה? פתאום המגורשת גם תמות. ואז הוא נשאר בלי כלום. קם לבלו בית. אלא דאמר לה על מנת שתמות אחת מכם, ואז היא קיימה אח, היא מתה קיימה אח, זאת אומרת אם אחת מתה אז השנייה שלו, ואם היא תה אחת קיימה. תגמר רגע, ודילמה לא מיתה ולא חד מנה, אולי אף אחת לא תמות ביניהם, ושוב הוא נתקע עם שתי נשים באו לשני בתים, ושני בתים זה לא תקין ביום הכיפורים, ובכלל אי אפשר לגרש ככה, להגיד שתי נשים לתת להם גט, כי אגב נמיה והגיתה, הרי אמר הברי זה גיתך ענת שלא תשתיין כל מי חיי וחייך אין זה קריטות, כל מי חפלוני הרי זה קריטות. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות גט שתלוי בחיים של אישה אחרת. זאת אומרת, זה לא נקרא גט. גט צריך להיות משהו הרבה יותר מוחלט. ופה אתה אומר, הגט הזה הוא גט, תלוי מה יהיה עם האישה הזאת, אם היא תחיה או לא תחיה, זה לא תקין. אלא דאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תמות חברתך. אז זה גיתך, בתנאי שהיא לא, שאשתי לא תמות. היא לא מתה חברתה, אם אשתי לא מתה, אז היא מגורשת. ואם איתה, אם אשתו תמות, הקיימה, יש את האישה החלופית. ודילמה, מה הייתה חברתה בפלגד העבודה? אולי באמצע העבודה אשתו תמות, בגלל אם אין את למפרע, דגיטה דהה עליו גיטה. אז מתברר שכל הגט שהוא נתן זה לא גט. אם הגט שהוא נתן שלא גט, יוצא שבעצם הוא היה נשוי למפרע עם שתי נשים.
למה זה יוצא שזה לא גט?
הוא אמר, כי אמר, נותן גט לפני יום הכיפורים, ואמר, הגט הזה יחול רק אם האישה שלי תמות. בסדר? אם האישה שלי
לא תמות.
בסדר? אם האישה שלי לא תמות, אז הגט יחול למפרע. עכשיו, אם האישה בסוף מתה, אז באמצע עבודה, אז הגט לא חל למפרע. אז יוצא שנגיד, וזה היה באמצע עבודה, יוצא למפרע שבעצם היה נשוי שתי נשים. אז חצי מהעבודה, חצי מהעבודה למפרע, התברר שאתה עם שני בתים. אמרנו שאסור לעשות עבודה עם שתי בתים. אביא לעבודה בשתי בתים. אלא דאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתמות חברתך. הפוך. אני נותן לך גט, הגט הזה על מנת שתמות חברתך. זאת אומרת, אם היא מתה, אז על מנת שתמות חברתך. אז אומרת הגמרא, מה זה עוזר? דילמה, מה הייתה חברתה? אם באמת חברתה תמות, אבל לדיקת דהגיתה קם לבלו בית, זה נשאר בלי אישה. אלא דמגרש לתרווה, הוא צריך לגרש את שתי אנשים, גם את אשתו הרגילה וגם את אשתו החלופית. ולאישה אחת הוא אומר, להרי זה גיתך על מנת שלא תמות חברתך. זאת אומרת, זה הגט שלך חל, אם אשתי לא תמות אז את מגורשת, לא צריך אותך. ולחד אמר, הרי זה גיתך על מנת שלא תיכנסי לבית הכנסת. זאת אומרת, משהו שלא יקרה, שבטוח לא יקרה, להיכנס לקודש הקודשים, אז בעצם זה גט שבטוח לא יקרה. אז אומרת הגמרא, רגע, ודילמה לא מיתה חברתה, אולי באמת החברה היא לא תמות ולא עילה היא לבית הכנסת, ואז בעצם הגט של שניהם תופס, אבל הגיע את רבה יגיתה, ואז הוא נשאר בלי בית. אלא לאחד אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תמות חברתך. אחד אומר, את מגורשת, אם אשתי לא מתה את מגורשת. ולאחד אמר, הרי זה גיתך על מנת שיכנס אני לבית הכנסת. זאת אומרת, אם כל העבודה שלי כרגוי, אז את מגורשת. די מיתה הקיימה, ומיתה הקיימה. אומרת הגמרא, מה היא כלמם? מה תאמר לי? דילמה, מה הייתה חברתה, השם ההתאמות באמצע העבודה, ואז הוא יעבד עבודה ויברר למפרע שבשני בתים? היא חזי לה, אם הוא רואה, דקבאי למימת, אם הוא רואה שהאישה, אחת הנשים, הולכת למות, גוססת, אז הוא מיד רץ, נכנס לבית כנסת, קדים היו והי לבית כנסת, לאיזה מקום זמין, ואז באותו רגע הוא הופך את הגט לתוקף, משהו לגיטה, דאגית למפרע, וזה תופס לפני המיטה, כבר היא מגורשת. טוב, אז כל זה מהלך לנסות ליישב את שיטת רבי יהודה. לצלם לפי רבי יהודה דבר מאוד מאוד מוזר, שצריך לתת שתי גיטים לשתי אנשים. זאת אומרת, הוא מקדש אישה, נושא אותה, נותן לשתי אנשים שלו גט. לאישה החלופית הוא נותן לה גט, הוא אומר לה, אם אשתי לא מתה את מגורשת, לא צריך אותך בעצם. ולאישה הרגילה הוא נותן גט ואומר לה, הרי זה גיתך, אבל אם אני נכנס לאיזשהו מקום, מיד הגט תופס. ואז אם הוא רואה שהאישה השנייה הולכת למות, אז הוא מיד נכנס לאיזשהו מקום כדי שהגט יתפוס למפרע, ואז בעצם התברר שמעולם היא לא הייתה אשתו ביום הכיפורים, כדי למנוע מצב של שני בתים.
למה מלכתחילה זה לא כמו
זה מה שאנחנו לא מבינים, זה שיטת רבי יהודה, אתה צודק, זה מה שחכמים. למה רבי יהודה נכנס לפינה הזאת? לנסות להבין את רבי יהודה.
לא חכם שהגמרא מנסה לברר את הדעת של אחד מהדעות. כן, מה מאמין על השקיע באמת בהבנה הזאת?
בשיטת...
אבל לא יפה לזה מיד אלא מורה לה.
שיטת רבי יהודה, בכל זאת.
שכנע אותו לרדת מזה.
איזה אישה בכלל תסכים לעשות את זה?
כן.
להיות האישה.
של כהן גדול?
בשביל ליום אחד, ואז היא
נושא. כן, זה...
ועוד לכהן.
מה אמר? גרושתו
של... כאילו, לא יכול לחזור על זה שנה הבאה, כי גרושת כהן.
גרושה בזה... חד פעמי,
כן. חד פעמי,
זה יבוא מסי.
זה משהו.
גרושת
כהן גדול.
גרושת
כהן
גדול.
גרושת כהן גדול.
כן, והיא לא יכולה להיות אלמנה ולא גרושה, היא צריכה להיות רווקה גם.
אז היא לא יכולה שנה הבאה. רק באותה שנה יכולה להיות.
מוזר למדי. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם. שבוע טוב, שבוע טוב.